המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, נתוני הקורונה, 464 חולים במצב קשה, מהם 196 מונשמים. סך מספר המאושפזים בבתי החולים, 835 חולים. 8 חולים נפטרו רק מאתמול ב-12 בלילה. מספר הנפטרים מפרוץ המגפה מתקרב ל-2,500. פרופסור נחמן אש, ששימש כקצין הרפואה הראשי של צה"ל, ואחר כך לאחד מבחירי קופות החולים מכבי, נבחר למלא את מקומו של רוני גמזו בתור פרויקטור הקורונה הבא. נחמן אש, לפי מקורביו, מקורב גם לציבור החרדי, הוא מכיר היטב את המגזר החרדי מתפקידו בקופת החולים מכבי. מבצע מגן חינוך יוצא לדרך. ממחר ייפתחו עמדות בדיקה לעובדי ההוראה, ומשרד הבריאות קורא ל-75,000 עובדי ההוראה בישראל בכיתות א' עד ד' להגיע להיבדק ממחר, במטרה לפתוח בצורה סדירה ובטוחה את בתי הספר ביום ראשון. חברי הכנסת של ש"ס הגישו הצעת חוק לפיה ימונה דיין בדימוס לתפקיד נציב התלונות על הדיינים, במקום נציב התלונות על השופטים שאחראי היום גם על הדיינים. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר העבירה לשרים חוות דעת לפי שר הדתות הרב יעקב אביטן לא יוכל לעסוק יותר בתקנות של מערך הכשרות, כיוון שהוא בניגוד עניינים בשל היותו רב באשקלון. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' דורש לחשוף את חוות הדעת לפני ההצבעה בכנסת. הוא אומר כי מדובר בניגוד עניינים הזוי. והמתח לקראת הבחירות בארצות הברית הולך וגואה. הסקרים ביממה האחרונה לטובתו של ג'ו ביידן, אבל דונלד טראמפ הנשיא לא מתייאש. הוא ממשיך להוביל באירועים רבים ויוצא לעצרות ענק ברחבי ארצות הברית. סקרים שונים עדיין נוטים לטראמפ סיכוי קל. הכל עוד פתוח, אומרים במטה של הנשיא. ולסיום גם על סיפור מרגש, ייחודי ואנושי שמתרחש היום. הגברת רחלי אוחיון, אמו של הילד של דוד, זיכרונו לברכה, שנהרג אתמול בטרגדיה הקשה באשקלון מפגיעת מסעית, משוחחת היום עם רעייתו של נהג המסעית, ואומרת כי אין בליבה דבר עליהם והכל בידי שמיים. שיחה זו פורסמה בתקשורת, גרמה גם לקידוש השם וגם לחיזוק גדול. נשמע גם קצת על כך. וגם על אשפוזי הבית, הרעיון שמוריד את מספר החולים מבתי החולים, עד כדי כך שבירושלים מאות הם מושפזים בבתיהם, ובבית החולים הדסה עין כרם נסגרה יום מחלקת קורונה שלמה, לאחר שמספר החולים שם ירד. המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם. אנחנו נפתח הערב עם שר הבריאות יולי אדלשטיין. שלום וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
אז בין קבינט לקבינט והצעות שונות שעולות כל הזמן לשולחן הדיונים, גם סוגיית הכנסות, גם פתיחת מוסדות החינוך, וכמובן שאר ההנחיות שקשורות לחתונות, התכנסויות וחנויות, איפה ראשך ורובך נמצא בימים אלה?
אני רוב הזמן בדי מקדיש למחשבה איך אנחנו לא מפספסים ולא מבזבזים עוד פעם את התוצאות החיוביות של הסגר הקשה שכולנו עברנו. הרי הירידה בתחלואה היא בזכות גורם אחד, התנהגות טובה של רוב אזרחי ישראל. למרות כל, אתה יודע, מה שאנחנו רואים פה ושם בתקשורת, על הפרות ועל מחאות, רוב האזרחים שמרו על הבריאות שלהם, והתוצאה שאנחנו במספרים הרבה יותר טובים של חולים חדשים וגם של חולים קשים. עכשיו כל השאלה איך לא מבזבזים את זה, כי אני לצערי הרב כבר שומע את הקולות שאומרים הנה הגענו למנוחה ונחלה, אפשר לפתוח את הכל.
כלומר, כל אלה שדוחקים בחזרה לשגרה ופתיחת המשק זה אותם קולות ששמענו בסוף הגל הראשון, וראינו את התוצאות.
100%, ראשית יכולים להיות אותם קולות או קולות דומים, אבל הקולות האלה דוחפים אותנו ישר לזרועות של הסגר השלישי.
ומצד שני, כן, באיזשהו נקודת זמן צריך לחזור לשגרה, ואני שואל מה הפרמטרים, כלומר, מה המודד? מספר החולים בבתי חולים, מספר המאומתים בישראל ביום, מספר המונשמים, מה אתה רואה לנגד עיניך ואתה אומר, אם נגיע למספר כזה בפרמטר ההוא, נוכל להתחיל לדבר על שגרה?
אנחנו מסתכלים, אתה צודק לגמרי, על מספר הנתונים, אבל מה שהצגנו לקבינט זה מספר מאומתים חדשים, חולים חדשים, מתוך 30,000 בדיקות. אנחנו כרגע נעים בסביבות 1,000, אנחנו רוצים לרדת עוד, והשלבים, שלבי היציאה, השלב הבא, ואני מקווה שאנחנו נהיה שם ביום ראשון הקרוב, זה סביב 1,000, השלב הבא ב-500, והשלב אחרי זה ב-250, זאת הירידה, אנחנו עוקבים אחרי המספר הזה, ואחרי מה שנקרא R, מקדם ההדבקה, בשפה פשוטה למאזינינו, כמה אנשים כל חולה מדביק. ברגע שאתה מדביק פחות מחולה אחד, מספר החולים יורד. וזה תלוי גם ודאי בנפיצות המחלה, גם ביכולות של קטיעת שרשרת ההדבקה.
כל יכולות החקירות, וראינו מה מבקר המדינה כותב על זה רק אתמול.
מבקר המדינה כותב דברים טובים ונכונים. אני גם לא חיכיתי לדוח הזה, ולכן מה שהוא כותב על המצב בקיץ בחודשי יולי-אוגוסט, מזמן השתנה, אין שום ויכוח עם מבקר המדינה שהמצב היה לא טוב, ולכן דווקא משום כך אנחנו במקום אותם כמה עשרות חוקרים שהיו אז ובאמת עבדו בצורה ידנית, אנחנו עם יותר מ-2,000 חוקרים כרגע, הכל דיגיטלי, ואתה יודע מה התלונה ששמעתי משני ראשי רשויות אתמול והיום, מייבשים אותנו, אין חקירות, תנו לנו חקירות.
טוב, אז אתה אומר שבעניין הזה יש ממש התקדמות רצינית וזה עובד, ואם אתה מדבר על ראשי הרשויות, ואתה מדבר עכשיו אל הציבור החרדי, אז הנה עוד ועוד ערים חרדיות הופכות מאדומות לירוקות, עכשיו גם העיר בני ברק, אחרי אלעד ואחרי זיכרון יעקב, ועוד ערים נוספות, סליחה, רכסים יותר ליתר דיוק. זה בהחלט בשורה טובה, שגם עליה צריך לשמר, ומצד שני, לציבור החרדי עם הצרכים שלו, של מסגרות חינוך, של לשמור על החינוך ועל הערכים החברתיים החרדים, והכל צריך להיות מאוזן.
הבה תליה, קודם כל יש לשבח את הציבור, זה מה שאמרתי לאורך הזמן, כשתקפו את הציבור החרדי ואמרו שהוא לא שומר על הנחיות, הוא מפיץ מחלה, תמיד, כמו שאתה זוכר היטב, קמתי נגד הדברים האלה. יחד עם זו, והראיה, שבאמת גם הערים שציינת הפכו לירוקות. יחד עם זאת, אני שב ומזהיר שמכיוון שנפתחו בצורה פיראטית הרבה מאוד מוסדות חינוך, אם זה תלמודי תורה ואם זה ישיבות, אנחנו צפויים לעלייה נוספת בתחלואה, וחבל, כי גם הציבור החרדי תרם את חלקו על מנת להוריד את המספרים בסגר הזה, את החולים. וחבל מאוד שעכשיו בגלל העבריינים שהם לא הרוב, אבל הם עדיין מספר משמעותי, אנחנו נצטרך לבוא עוד פעם עם דיונים אם לעשות סגר בבני ברק או לא לעשות סגר בבני ברק.
כלומר, האמירה שיוחסה לך שבעוד שבוע הערים החרדיות יחזרו להיות אדומים בגלל מה שאתה מתאר עכשיו, אתה חוזר מהאמירה הזו, רק אתה מסתייג ואומר, העיר ירוקה, תישאר ירוקה וצריך לטפל בקיצונים.
לא, אני עוד פעם, אני חושב שאם המצב הנוכחי יימשך, ויהיו, כפי שאמרתי, הרבה הפרות, דרך אגב, כרגע דיברתי על מוסדות חינוך, יש גם אירועים בניגוד לכל הכללים, התקהלויות אלה ואחרות.
אבל זה קורה בכל המגזרים, השר אדלשטיין, בכל המגזרים זה קורה.
זה נכון, זה נכון.
ואתה לא אומר את האמירה הזו על רעננה או על... כן.
אוהו, אני אומר את הדברים בצורה הרבה יותר חריפה על כל מיני הפרות אחרות. אני חושב שהוכחתי בחודשים האחרונים שבנושא המאבק בקורונה ובכלל שמירה על בריאות האנשים, אין לי שום באמת עדיפויות, אני עיוור צבעים לגמרי. ולכן כל אלה שאני אומר אמירות חריפות כאלה או אחרות לגבי האווירות בציבור הזה, צריכים לדעת שזה מסיבה אחת פשוטה, אני דואג לבריאותם.
כן, שאתה עיוור צבעים לגבי קהלים, מגזרים בתוך החברה הישראלית, אבל ממש לא עיוור צבעים בעולם הפוליטי, ואני שואל אותך, האם אתה מרגיש שיש לכם משילות? אתה שר הבריאות, מטווה את המדיניות, ויש מסביבך קבינט עם הרבה מאוד דעות, עם אימותים בין כחול לבן הליכוד על כל דבר, אחרי שכבר סוף סוף מגיעים להסכמות, זה הולך לוועדת חוקה, ומשם לכנסת, ולכל אחד יש מה לומר, עד שזה כבר מגיע לאזרחים, הנתונים שהיו לעיניך, לנגד עיניך בקבינט כבר השתנו. זה חוסר משילות, אתה מרגיש את זה?
ודאי שאני מרגיש את זה. אני פה נע בין, אתה יודע, אתה שואל שאלה גם מצוינת, אבי, כי אני נע על הציר בין התפקיד הקודם שלי, יושב ראש הכנסת, שמבין עד כמה שחשוב שתהיה כנסת מפקחת ונשכנית ובודקת את פעילות הממשלה, לבין היכולת שלנו במשבר כל כך קשה, אפשר לומר במלחמה, בקרב, לעשות פעולות מהירות, החלטיות. אנחנו נעים על הציר הזה, ואני באמת מבין שאני לא יכול לבטל את הפיקוח הפרלמנטרי, לפעמים זה נורא מכעיס אותי, ואני רק קורא כל הזמן לחברי הכנסת להיות ענייניים בנושאים של קורונה. הדברים המסוכנים ביותר כרגע זה או שכל אחד מושך את השמיכה לכיוון שיקר לו, זה לספורט וזה לתרבות וזה לבתי תפילה וזה לעסקים, כל אחד בכיוון שלו בלי להתחשב בתמונה הכללית. והדבר עוד יותר מסוכן זה פופוליזם. איך אמרתי לפני כמה ימים במליאת הכנסת, אני עוד טרם פגשתי חבר כנסת מתוך כל כמה יש לנו, 80 ומשהו, אני מתכוון להוציא שרים וסגני שרים, יש 80 ומשהו חברי כנסת, אני לא פגשתי אפילו אחד שאמר שצריך להחמיר. משום מה, כל הקולות זה רק מה לפתוח, מה לפתוח, מה לפתוח.
רק להקל, ואתה אומר מה, זה כדי לצאת טוב בתקשורת, כדי לקבל אהדה ציבורית?
פופוליזם, כן, פופוליזם זול, חבל מאוד שכך, וכל אחד מנסה למצוא חן בעיני ציבור זה או אחר. כשאני מדבר על פיקוח פרלמנטרי, אני רואה נגד עיניי משהו אחר, ואני נותן לך דוגמה. נניח שהממשלה מביאה איזשהו חוק שקשור, בוא נגיד, לתכנון ובנייה. אז נכון שיש לחצים, בא לובי הקבלנים ולוחץ בכיוון מסוים, ובאים הירוקים בכיוון הפוך, והצרכנים בכיוון שלישי. ויש חברי כנסת שהולכים עם אלה ועם אלה ועם אלה, וכך נולד באמת חוק טוב, אחרי שדנו מכל הכיוונים. כאן משום מה יש תמיד רק כיוון אחד.
רק צד אחד. אתה אומר, יש לוביסטים לאלה שלא רוצים להיאבק בקורונה ולפתוח ולשחרר, ושומעים רק אותם. בוא נדבר רגע על הפרויקטור. רוני גמזו יסיים את תפקידו, הפרופסור גמזו, ייכנס הפרופסור נחמן אש, גם קצין רפואה ראשי, מביא ניסיון רפואי מצה"ל, מביא ניסיון מקופות החולים, שנים במכבי, ואני שוב שואל את אותה שאלה, אתה יודע, לטובת מאזיננו, כולם אנשים טובים וראויים, אנחנו מברכים כל אחד ואחד, אבל למה לתפקיד הזה מחפשים מישהו מתחום הרפואה? איך פרויקטור שמתעסק בעצירת מגפה, במניעת שרשרת הדבקה, במתווים של חזרה לשגרה, של חנויות, עסקים, בתי ספר, איך זה קשור לרפואה?
קשר ישיר, כי ההנחיות שלו צריכות להיות הנחיות מאוד מאוד מוסמכות דווקא בתחום הרפואי, ויש ניהול ויש ניהול רפואי. כאן אנחנו עוסקים בניהול רפואי. אנחנו, כמו שאתה יודע, מצוין, עובדים בתקופה האחרונה יחד עם שותפים מאוד יקרים, פיקוד העורף, אנשי צה"ל, אחלה ביצועיסטים, עושים עבודה מצוינת. אבל, רגע, הם מציינים את זה כל הזמן. מי שמוסמך לתת הנחיות בריאותיות, זה אנשי משרד הבריאות, אנשי רפואה. לכן, אם אנחנו רוצים פה תהליך קצר, ולא, אתה יודע, פרויקטור שיהיה סוג של מתווך בין זה לזה, כן. אנחנו חיפשנו, ואני גם סבור שמצאנו, מועמד מצוין, יש לו גם ניסיון ניהולי, הוא גם אוטוריטה רפואית, אני חושב שכולנו מאחלים לו בהצלחה רבה. אני גם רוצה לומר שפרופסור גמזו הסכים קצת להאריך את
תפקידו.
פרויקטור על מנת להעביר את התפקיד בצורה מסודרת, ואני חושב שכאן אנחנו צריכים רק לשמוח שיש מישהו רציני, אחראי, מנוסה, שימשיך את העבודה.
כן, אני גם שומע שיש לו היכרות עם המגזר החרדי, בסוף פרופסור שמגיע מהנהלת קופת חולים מכבי, שרבים מחברי החרדים יש לו גם גישה אולי לתחום הזה, וזה מאוד רלוונטי, כך מתגלה לתפקיד הזה.
הוא מכיר את כל המגזרים, אתה צודק, הוא היה רופא ראשי, מה שנקרא סמנכ"ל רפואה של קופת חולים מכבי.
אבל תומר, זה לא חלק מהפרמטרים או מהדרישות התפקיד, היכרות עם המגזרים בישראל?
לא, אני מניח שאדם שעשה תפקידים כאלה מכיר את כל המגזרים, וזה אתה צודק, זה יתרון גדול.
מילה אחת על אשפוזי הבית, ועם זה נחתום, כי אנחנו רואים גם סגירת מחלקת קורונה משמעותית בהדסה עין כרם בירושלים. שם אומרים שרבים מהחולים מעדיפים להישאר בבתיהם, להיעזר ביד שרה או בכל מיני עמותות אחרות שמספקות להם גם הליך רפואי, גם בדיקות דם וגם חמצן. ואני שואל, למה שמשרד הבריאות לא ייקח את היוזמה הזו וישכפל אותה בצורה מסודרת בכל הארץ, באמצעות קופות החולים? גם נקל על מערכת הבריאות לקראת החורף, לא נגיע לסגרים, הטיפול יהיה הרבה יותר הולם במסגרת בני המשפחה, נחסוך הרבה כסף, הרבה מאוד יתרונות לצעד הזה.
קודם כל אתה צודק, ולכן כבר לפני כמה שבועות העברנו סכום רציני מאוד של 1.1 מיליארד שקל לקופות החולים, לנושא, לא רק לנושא הזה, אבל מאות מיליוני שקלים, לנושא ספציפי של ביקורי בית ואשפוזי בית. אנחנו נכנסים לחורף, רק עכשיו התפללנו לגשמים.
ותן טל ומטר, כן.
התחלנו כבר בזין מרחשוון, נאמר תן טל ומטר, מקווים שישמעו את הקולות שלנו, יתחיל החורף הישראלי, אמנם זה לא כמו חורף בסקנדינביה, אבל זה עדיין חורף, ולכן אנחנו לצערי הרב, בדריכות רבה מצפים לתחלואה כפולה, לשפעת.
אז אתה אומר, יוזמת אשפוזי הבית היא אלטרנטיבה שאתם כבר מוציאים לפועל?
בהחלט, ואני לא חושב שהיא תיתן לנו את כל התשובה, אבל גם כשקופות חולים אומרות לי בסדר, אבל אתה יודע, זה לא שאנחנו מיד נאשפז אלפי אנשים בבית, לא לכולם יש תנאים ולא לכולם יש אפשרות.
כן, קובעים קריטריונים, כן.
אני אומר שאני יודע, ברור לי לגמרי שצריך תנאים מינימליים וצריך איזה מלווה בבית, אני מבין את הכל. אבל כן. לאחר שאמרנו את כל אלה, אם אנחנו אפילו על ידי הפעולה הזאת נמנע הגעה של מאות חולים לחדרי מיון ולבתי חולים בתקופה הרגישה הזאת, אנחנו כבר עשינו את שלנו.
כן, עד שיגיע סוף סוף החיסון המיוחל, ועד אז גם צריך לארגן חיסוני שפעת, המחסור אדיר.
אין מחסור, אני שמח מאוד, דרך אגב, הזכרת את דוח המבקר, כן. אז גם שם בדוח כתוב שהמדינה לא נערכה כראוי, משרד הבריאות לא נערך כראוי מבחינת חיסוני שפעת, כשהמבקר כתב את השורות האלה, המבקר או מי מטעמו כתב את השורות האלה, הוא צדק, היה מחסור. באחת הישיבות הראשונות שלי במשרד הציגו לי את הנושא, אמרו שיש הבטחה לכ2 מיליון חיסונים, אני תפסתי את הראש ואמרתי, דחוף צריך לעבוד. אמרו, תודה רבה אדוני השר, לא חיכינו לך, אנחנו יודעים שדחוף צריך לעבוד, אבל אין מדינה בעולם שמוכנה למכור, הכל בגלל המגיפה. אבל ברוך השם עשינו פעילות מאומצת, אני גם עשיתי וכל אנשי המשרד, המנכ"ל, כל מי שיכל לעזור, גם חברים טובים ושותפים טובים הנוספים עזרו לנו. אנחנו כבר עברנו 4 מיליון חיסונים, 4.2, אנחנו כבר אצלנו ביד, ואנחנו ממשיכים עוד לקבל.
ולקופות החולים, אבל זה עדיין לא הגיע.
לא, נכון. חלק מן הקופות כן. כבר התחילו את החיסונים, ונמשיך את החיסונים עד סוף השנה הזאת, כל מי שירצה להתחסן, יתחסן. אני גם אומר באותה נשימה שבדאי שאנחנו מתחילים בתיעדוף מסוים של אוכלוסיות בסיכון, של צוותים רפואיים וכן הלאה, כפי שצריך, ויחד עם זה אני לא צופה, אל תשכח שאף פעם לא היה מצב ש100% מן האנשים הלכו והתחסנו, עכשיו יהיה ביקוש יותר משנים רגילות, כן. נכון? אבל אני יכול להבטיח שלא יישארו אנשים שצריכים להתחסן ולא יתחסנו.
טוב, הקפנו בהחלט את כל הנושאים, גם מלאכת ההסברה שאתה נוטל על שכמך למרות כל העבודה הרבה במשרד, גם היא חשובה, כי הנה עכשיו הציבור גם שומע וגם מבין חלק מההיגיון שמאחורי ההנחיות. מה יש לך לומר לחתנים וקלות שמתחתנים הערב באיזושהי חצר אחורית, מתחבאים מהמשטרה כי יש להם 23 אורחים?
אני קורא להם להתחיל את חיי המשפחה ולבנות בית נאמן בישראל ברגל ימין ולא ברגל שמאל, ועדיף שגיס או אח ינפנף לך מן החלון ולא חס ושלום יבוא
שוטר שינפנף לך לראש.
נכון, ולכן אני מבקש מן הציבור הבנה, אנחנו אפשרנו את החתונות באמת במגבלות מאוד קשות עד 20 איש, כי אותם דברים שכל כך מרגשים אותנו בחתונות, חיבוקים וריקודים ולשמח את החתן והכלה, כן, ולהזמין את החברים הטובים, כל הדברים
האלה. והתירוץ הכי פופולרי, אדוני השר, התירוץ הכי פופולרי זה שאתה שומע ברחוב היום, אני כבר עברתי קורונה. אומרים לך אנשים בלי מסכה, אנשים שפחות שומרים על ההנחיות השאלות המאז, אומרים, אני עברתי קורונה. זה תשובה אמיתית?
א', יש לך מראית עין, אני מציע לאנשים לזכור שלא אני המצאתי את עניין מראית עין ביהדות, אתה לא תשב במסעדה לא כשרה, כן, ותאכל איזשהו אוכל כשר כשאתה לבוש כיהודי חרדי. למרות שאתה אוכל אוכל כשר, מה הבעיה? אז לכן אני חוזר ואומר, גם מי שעבר קורונה ולא ממראית עין, שישמור על הכללים.
אתה התנגדת אגב למתווה שמישהו הציע לטובת אלה שכבר החלימו, לתת להם איזה צמיד או איזשהו תעודה מיוחדת?
אני לא התנגדתי, אנחנו בודקים את הדברים האלה יום יום, אבל צריך לזכור שאין בינתיים שום הוכחה מדעית שהמחלה הזאת לא יכולה לחזור, אף אחד לא יודע, עבר מעט מאוד זמן, ומה לעשות אבי, גם אתה וגם אני חושב בחיים שלנו חטפנו שפעת יותר מפעם אחת.
כן.
ואף אחד מאיתנו לא אומר שהייתה לי כבר שפעת, אז אני יכול, לא יודע מה, להתחבק עם חולה שפעת עם חום 39. אז לכן אני לא משווה בין קורונה לשפעת, ודווקא משום כך, אני קורא לכולם, גם אלה שהיו כבר חולים, בינתיים להיזהר, סך הכל מסכות וריחוק חברתי, זאת לא כזו גזירה נוראית מן השמיים שקשה לשמור עליה.
שר הבריאות יולי אדלשטיין, תודה רבה לך ובהצלחה בהמשך, במאבק הכבד והגדול הזה.
תודה רבה.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
לטיסה לחול צריך להמתין, למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאתו של מרן.
אני מוכרח להגיד לכם דבר שזה חדדי. יש שיבה חזון עובדיה. תעשו מה שאפשר כדי לקיים את הישיבה הזאת.
מתקשרים עכשיו ומצילים את ישיבתו של מרן הנמצאת במצוקה קשה עקב משבר קורונה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. זוכים לקיים את צוואתו של מרן ולקיים את הישיבה הקדושה חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שר הדתות הרב יעקב אביטן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב רבי אברהם יקר, לבשורות טובות בעזרת השם שיהיה לכם.
שיהיה בשורות טובות, אמן. אני שומע ליוזמה של חברי הכנסת משס למנות נציב תלונות על דיינים בנפרד מנציב תלונות על השופטים, שהיום אחראי גם על הדיינים, בעקבות הסגה הזו ש נציב התלונות מרהיב עוז ואומר שהגאון הראשון לציון הרב יצחק יוסף לא יוכל לחיין בבית הדין כי הוא התבטא נגד רפורמים, לא פחות ולא יותר. יש התכנות לחוק הזה?
מקווה שהחוק של חברי הכנסת העיקרים, משה ארבל וינון אזולאי, אכן יעבור, וזה בצדק, יבואו את זה בצדק. את זה אני רוצה לומר לך שמה שקורה היום זה לצערי הרב מסורת של דורות לא מכובדת ולא ראויה. אתה יודע, יש רמב״ם בפירוש המשניות, בפרק הראשון על משנגים ושם תגנות, שם כבר הרמב״ם כותב על אותם צדוקים וביתוסים שמנסים להקים את הקהילות שלהם ולהביא איזה אמונה חדשה שכל התכלית שלה יוצאת רעה אחת חולה, שהיא להפריד את הנקבצים במקום לקבץ את הנפרדים, וזה מה שהם רוצים לעשות. ואז כאשר הם באים וממציאים להם איזה דת חדשה ורואים שלא הולך להם, הם בוחרים להם כל מיני מצוות, ואז הרמב״ם כותב שם בפירוש המשנה שמהם יצאו הצדוקים והביתוסים, יצאו הקראים, הם הולכים להם באיזה תורה שהם רוצים, עוזבים את חכמי ישראל, העיקר לא לשמוע לתורת ישראל, לא לשמוע לחכמים, אז הצדוקים והביתוסים נעלמו, הקראים נעלמו, אז הרפורמים שחושבים שהם באים להמציא כאן תורה חדשה שכל כולה התבוללות והריסת קרן בית ישראל והזהות היהודית והתמעה של ההתבוללות, היא לא תהיה. ואני רוצה לומר לכם, ברור וחד, אני שמעתי את דבריו של מרן הראשון לציון, לא פעם, לא פעמיים, הפכתי בהם וחזרתי, וכל דבריו לא פצופים, קודש קודשים, כל מילה יקרה מפז, דיבר בכבוד על השופטים, דיבר בכבוד לכל בני אדם, ואמר אנחנו יהדות מאיבה, מחלל שבת בא לבית הכנסת, מקבלים אותו, נכנס מתפלל, הוא לא אג'נדה. כל יהודי בעם ישראל, אני מסתכל באשקלון, אני מחפש רפורמים, אין, איפה הם נמצאים? מאיפה באו? בא אלה כמה אנשים ורוצים להקים פה כל זעקה, שמקבלים עוד כתף ויד לוחצת מכל מיני מקומות בשלטון לצערי הרב, במדינת היהודים, למדינת ליבי, והם רוצים לבוא ולהקים כאן דת חדשה. היו לא תהיה, דבריו של הראשון לציון, דברים נכוחים, דיבר בכבוד, אין לאף אחד לסתום פיות לשום רב, ובפרט בכל מה שקשור לרפורמים, שהם רוצים להרוס את קרן בית ישראל. ולכן החוק הזה הוא טוב, הם הביאו אותו בצדק, אני מקווה שגם הוא יעבור, והראשון לציון עשה דבר גדול, כאשר אנחנו צריכים לחזק את ידיהם של רבני ישראל, להביא את קולם ברמה. לא ייתכן שאנשים שמדברים בשם חופש הביטוי, חופש הפול, לא ייתנו לרבנים לדבר. פתאום, סתמו את הפה, לא תוכלו לדבר. לכן אני לא קיבלתי את הצעתו, אני גם אמרתי שכיושב ראש הוועדה אני בכלל לא יכול לדון בנושא, מכיוון שהראשון לציון הוא לא נבחר לדיין על ידי נשיא המדינה, הוא נבחר מתוקף היותו רב, בחרו בו 150 אנשים, בחרו שם נשים, בחרו אנשים מהקיבוצים מכל מיני מקומות, הם בחרו מתוקף זו נהיה דיין, מי יכול לגרוע בפרט שדבריו מתוקים מדרש.
כן, אחרי המילים הללו צריך לזכור, עם כל השוואה להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה שמותר היום לשחקן, לעיתונאי, לומר על מי שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, ולהיות מתוקצב ו... הכל עובר והכל בסדר, אז לרב אסור להתבטא בענייני יהדות, הרי השיחות על הרפורמים זה בנושא יהדות, ואני רוצה לשאול אותך בנקודה הזו, רב אביטן, כי הסוגיה הזו של ניגוד עניינים, של מישהו שמתעסק בתחום ואומרים לו לא, אל תתעסק בתחום שלך, זה אתה. קח את כל נושא הכשרות, שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה רוצה להוציא את זה מידיך, כי גם כבודו לא רק שר אלא גם רב.
אני באתי למשרד ואמרו לי, מה אתה מתעסק? אז אני, אין לי ניגוד עניינים לא עם בנקים ולא עם חברות מסחר, אין לי כלום, מה יש לי? משפחה של רבנים, יש לי אח רב מושב במועצה אזורית. יש לי עוד רב מושב במועצה אזורית. אחרת אמרו, אתה צריך ניגוד עניינים על כל המועצה. לא יודע מה קשור, אישור גבורה שם, בסדר, אמרו, אמרתי בסדר. אני ביקשתי, כמה שאני לא יודע מה זה, אני באתי לתפקיד הזה מתוך באמת שליחות שנקראתי, לא תכננתי, לא ציפיתי. יש לי תפקיד, מחר אני לא יהיה שר, אני צריך לחזור לעבודה שלי. אז שמתי מישהו במקומי, מיניתי אותו שיהיה אחראי על כל התפקידים, או שחתימה בקשרות, לטפל בכל עניין הרבנות, לא להזניח את הקהילה, גם אני משתדל לא להזניח אותה, להיות, ביקשתי אפשרות לחלט, אמרו לי, תמתין. זה צריך לעבור עוד ועדה בעוד כמה ימים, אם אני אקבל חלט. אמרו לי, טוב, עכשיו אתה לא יכול, אל תתעסק עם חוף אשקלון. אמרתי, בסדר. אז אמרו לו, אתה רב, אתה לא תתעסק משגיח מושגח. אמרתי, אבל מה זה קשור אליי? זה לא קשור, זה קשור, עניין של שכר, אני מדבר על עניינים הלכתיים, תנו לפתור את הבעיה ההלכתית, אני לא מתעסק, אבל... ואז אמרו לו, אתה צריך לקחת ניגוד עניינים, אז מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד משהו, אני לא הסכמתי עם זה, אבל לא הייתה לי ברירה, כי הם אמרו שזה החוק. כשאומרים לך שזה החוק, אני יכול להתווכח עם החוק, זה החוק שהם קובעים אותו. אני לא חושב שזה צריך להיות ניגוד עניינים, אני אמרתי את זה בוועדה, שלא צריך להיות ניגוד עניינים. דרך אגב, גם עוד אמרו, סברו כמוני, אבל בסוף החליטו מה שהחליטו. אז אני מסכים עם זה שאני צריך להתעסק בקשרות. אני שואל שאלה, אני מבין בקשרות, אני באתי לטפל בקשרות, אמנם שזה דבר, עוד דבר במשרד, אבל שמי שמבין בקשרות ויודע לפתור, להתעסק ברפורמה הזאת, אני חושב שלא היה צריך להיות, אבל אם זה מה שיגזרו, אז נדע איך להתמודד עם זה בעזרת השם.
איך מתמודדים עם זה? מעבירים את זה למשרד הפנים, אני שומע, ואז מה עשינו בזה? כי עכשיו שר הפנים הוא הרב אריה דרי, הכל בסדר. אבל משרד הפנים יכול חלילה עוד כמה שנים להגיע למפלגות מאוד רחוקות מהשקפת העולם הזו, והם יחזיקו בתפקיד הזה?
לא, לא, חלילה, חלילה רבי אברהם, לא, לא, זה רק בגלל שאני, זאת אומרת, אם אני מחר לא בחלט, אני חוזר אליי.
זה חוזר.
יבוא, חוזר למשרד, זה רק בגלל הניגוד העניינים, לא, חלילה, זה נשאר במשרד, זה יישאר במשרד, זה הכל במשרד, אנשים של המשרד, רק סמכויות השר, רק השר לא יכול לעסוק בכך, בגלל ניגוד העניינים, שכביכול לא יודע מה קשור, מועצה אזורית אחת על כל
לא, הארץ. לא, אבל צריך בכלל לדבר על מהות ניגוד העניינים. אגב, מי שהטיב להתבטא בנושא הזה הוא דווקא חבר הכנסת מהאופוזיציה, בצלאל סמוטריץ', שדיבר היום במליאת הכנסת. בוא נשמע רגע קטע מדבריו, הוא ככה מתייחס לעניין בצורה מדויקת, הנה.
מתפקיד רב. אם לא צריך רב, פטר את כל הרבנים, לחסוך כסף. ואם צריך רב, אז צריך רב. הלכת להיות סגן ראש עיר, או הלכת להיות שר דתות, מנה רב אחר. איזה מין דבר זה? שומרים לך את התפקיד כרב בחלט. מי ייתן את השירותים האלה? אבל שימו את זה רגע בצד. אני מוכן לקבל ששר הדתות לא יכול לעסוק בעניינים שנוגעים מישרין לחוף אשקלון. גם לאשקלון, שעד עכשיו הוא חיין שם סגן ראש עיר, נניח. יש לו אחים בשני מושבים, לא רלוונטי, אבל נניח. לטעון שהשר הדתות לא יכול לעסוק בכלל במה שנוגע לתנאי עבודתם ומשכורתם של רבנים, כי הוא רב, זה מופרך לחלוטין. מה? יועצים משפטיים יכולים להיות מעורבים בחקיקה שנוגעת לייעוץ המשפטי לממשלה, חוק היועמ"שים, יגידו כן, יגידו לא, נביא חוקים אחרים, מותר להם. הם יכולים לקבוע מה תפקידם וסמכויותיהם של היועצים המשפטיים ושל פרקליטי המדינה, זה בסדר גמור. אבל שר הדתות לא יכול להתעסק במה שנוגע לתנאים ולשכר וכולי של רבנים, כי הוא בעצמו רב.
הרב אביטן, אתה שומע את הדברים, ואני שואל, אולי צריך לקחת חוות דעת משפטית נוספת, ולהתעמת בבית המשפט על העניין הזה.
כשאני שומע את הדברים, אז החלק הראשון, אני לא מסכים חבר הכנסת סמוטריץ', okay. כיוון ש... לא, אני רק רוצה לומר ששם okay. לי שם רב, יש אדם שמנהל את העניינים, הקהילה היא לא ללא רב, אם מישהו שחותם קשרות, מסודר במסר הרבנות, הכל זה מסודר. לגבי הצפה, אני טענתי את הדברים, אני טענתי יותר מכך, וגם מנכ"ל המשרד טעניתי, אני אמר להם, תגידו לי, אדם, נגיד עכשיו אני חבר מועצת העיר. מועצת העיר אשקלון, הייתי חבר מועצת העיר. אנחנו דנים בהנחה בארנונה. אנחנו דחים בהנחה בארנונה, שאני דן בהנחה בארנונה, אני דן
זה כולל את אשקלון?
לא, כולל אותי, כולל אותי שאני מצביע על ההנחה, אז אני לא מתעסק בהנחה בארנונה, הרי אני מתעסק בכך. אז כאן יש רבנות, אני טענתי את זה.
מהיום הכנסת לא תוכל להתעסק במחירי המים, במחירי החשמל, במיסוי, באחוז המע"מ. שר האוצר לא יוכל להעלות את הריבית, כי גם המשכורת שלו תשתנה.
אמת ויציב, זה הטענות שטענו בדיוק.
אז אולי צריך ללכת עם זה הפוך על הפוך, דווקא לקחת את דינה זילבר לבגץ.
אין לי מבין בזה, אני לא... אולי, אני לא יודע, זה יכול להיות, לא חשבתי על זה, ואם נצטרך להגיע, לבדוק את הנושא הזה שוב, לצורך את העוקם של דברים.
הכי קל זה להוריד את הראש ולהגיד, טוב, נעביר את זה לשר הפנים,
אבל... לא, אני לא אמרתי נעביר את זה שוב, אני נאבקתי על כך. ויכול להיות שצריך לעשות מחשבה שנייה. ולבדוק מה שאתם אומרים, אני לא צריך לבדוק את הדברים, זה דברים שטענו אותם, צריך לבדוק מה הסמכויות שלנו, יכול להיות...
אגב, ראית את חוות הדעת, מישהו ראה את זה, או שזה ככה רק נשלח אליך מלמעלה, אתה מכיר, יש לך מסמך...
הראו לי את זה, הראו לי את זה, ראיתי את זה מנכ״ל, זה מה שיכלנו להוציא, לא חשבתי להתייעץ את האמת, גם התייעצתי עם עורכי דינים, אמרו לי, לא ילך לך, התייעצתי עם עורכי דינים, אני ראיתי להם, הסברתי להם, אמרו לי, זה לא ילך לך, זה החלטות, קשה לך לקבל, זה מה שצריך לקבל, אני ראיתי את זה לכמה עורכי דינים, גם מנכ״ל המשרד היה סבור בדעתי, ועוד משפטנים סבור כדעתי, ראיתי להם, אמרו לי, על מה ניגוד עניינים, אבל ברגע שמתקבלו את ההחלטות, אז קשה שאם המדינה לא מייצגת אותך, קשה לך לנצח את זה במקומות אחרים.
כן, זה הסיפור, הרב אביטן כבר כמה וכמה חודשים בתפקיד, יש כבר, הגיעו ימי הסיפוק או שאנחנו עדיין בדרך?
אני אגיד לך, תראה, אני אומר לכם, המשרד הזה הוא משרד מאוד מאוד טוב, אני גם בנו בתקופת קורונה, שתי בידודים, אל תיכנס, אל תצא, זה עבודה סיזיפית, עבודה קשה, אני רוצה להגיד לך שגם המשרד הזה צריך לדעת שבסוף, ואני אומר את זה, הנה עכשיו בכל רם, המשרד הזה מתעסק הרבה פעמים ביום, לא פעם ביום, במה שרוצה תמיד הרפורמים לבוא לחצר במשרד, בכל דבר הם נוגעים. אני לא יכול למנות רבני שכונות כי הרפורמים שם, אני לא יכול לעשות את זה כי יש בגץ רפורמים. אני כל הזמן לומד את הרפורמים איך להתנהל איתם. הם כל דבר מקרסמים, בדיוק כמו בסמכויות הדיינים שמקרסמים ואני יושב מתעסק, ובכל הדברים, כל הזמן הקרסום בכל מה שקשור ליהדות הוא פשוט דבר מזעזע. יש כאן מלחמה, אתה רואה, כנגד כל קודשי ישראל, לצערי הרב. כואב הלב לראות את המלחמה, ואתה עומד איתם כל הזמן, משתדל לדחות את זה. אתה רואה את עכשיו מבחני נשים שאנחנו עומדים לפניו, אתה רואה את הקשרות, אתה עושה רבני קהילות, עוזר נשים, פרפורמים, מתווה הכותל, כל דבר אתה נכנס
לדבר. ועוד מעט בג"ץ בנושא הגיור גם יאמר את דברו.
וכל דבר, ואתה רואה שלצערי הרב, מדינת היהודים, במקום לתת תוקף לרבנים, ליהדות, הולכים עם איזה קבוצה בלתי נראית בארץ, שכל מה שהיא עושה באמריקה גורמת להתבוללות ולהכחדתו של העם היהודי. ואני אומר עוד הפעם, אני אומר ברור, חד ונהיר, אני לעולם לא מפחד מהאיום ומהאטום האיראני. אני מפחד מהרפורמה, מההתבוללות, מזה שפה יעלו לעקר עם ישראל, העם היהודי, וזה המלחמה שלנו. ולכן במשרד הזה השמירה על העם, הזהות של העם היהודי, היא מלחמה את היום יומית, רגע רגע, שאתה קם ונאבק מולם בכל פעולה שאתה רוצה לעשות. הם שרים, לא חסר להם כסף, לא חסר, תעזבו אותנו, תנו לנו לנהל את היהדות כמו שאנחנו צריכים, בגאון ובכבוד. אתם רוצים להסתפח, בואו תשמעו את השורים של הרב יצחק.
הגענו לעולם של היועצים המשפטיים וזהו, זה העולם, זה עולם אחר. הרב אביטן, כאיש אשקלון, שמעת על הטרגדיה הקשה שם אתמול?
אני אתמול בצהריים ישבתי בבית, ואז אמרו לי, טרגדיה באשקלון, ילד בן 5. הזדעזעתי. אחר מכן טלפון, אמרו לי, הרב, אתה יושב? אמרתי, מה קרה? מה יושב? אמרו לי, זה הבן של הרב יובל אוחיון. באחת מהתקן נשמתי, וכל ילד זה כואב, אבל אתה יודע שאתה מכיר זה יותר. ואתמול משעה מהצהריים ליוויתי את המשפחה, את האבא עד שהובא לקפורות למנוחת עולמים, לטפל בכל הפרוצדורות. הייתה שם טיעונה טרגית, הרב יובל אוחיון, הוא ידיד כאחלי, איש ראש כולל, מזכה הרבים, מאיר פנים, מקרב אנשים, אשתו מחנכת בחסד עליון הרבנית רחל. אני ב-11 בלילה לא יכלתי להיות בהלוויה, ומהטלפון, בכל בוכים, שפעתי, דיברתי שמה, זו משפחה מאוד יקרה, זו טרגדיה נוראה, מי יכול להכיל את הצער והמשבר הזה, ואני זועק לבורא עולם, ואני אומר ריבונו של עולם, כמה איסורים, כמה קרונה, עוד טרגדיה כזאת, של ילד בן 9, חמוד ומתוק, יפי העיניים וטוב רואי, אין לנו הבנה מי יבוא בסוד השם, לא דמקו מחשבותיך, משפחה שרק בורא עולם ייתן להם כוחות, ואין מילים, טרגדיה, הדבר נורא. והיום אני יכול להגיד לך שהרב יובל אוחיון, שאתמול איבד את הבן שלו בן 9, לפני כ3 חודשים הם איבדו, אחותו איבדה גם בן תאומים. אני זוכר שהוא צעק אליי ואמר, תפנה לחכם שלום כהן שיברך את הילד השני שינצל, כי גם הוא בסכנה. נכנסתי לחכם שלום והילד השני ניצל, והייתי בשבעה של הבן של אחותו. זה שני נכדים לסבא הזה שבזמן הקצר הזה בעוונות הרבים ורעים הלכו. ואני אומר, אולי באמת בורא עולם, בואו נתכנס כולנו תחת האמונה בבורא עולם, בואו כולנו בסך הכל העם היהודי הוא עם טוב שבא ומתחבר, וזה צריך לבוא ולחבר בינינו,
שיאמר די לצרותינו. כן, והמילים הללו נשמעו עכשיו גם בבית האבלים שם במשפחת אוחיון באשקלון, כך אומרים לי. אז הנה, אנחנו מכאן שולחים תנחומים לכל המשפחה, ותודה לך השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן, תודה וערב טוב.
תודה רבה ובשורות טובות.
בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם מנכ"ל משרד מבקר המדינה ישי ועקנין, שלום, ערב טוב. נמצא איתנו ישי ועקנין על הקו?
כן, שלום, אני נמצא איתכם על הקו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו אתמול קוראים את דוח מבקר המדינה, שעדיין הוא לא הסופי, אבל הוא פרסום אמצע, מה שנקרא, שכבר נותן פחות או יותר תמונת ראייה, מתעסקים בנושא הקורונה, גם נושא הלמידה מרחוק ועניין החקירות ועוד עניינים נוספים, אבל קודם כל, היעדר, ככה בולט מהדוח הזה, מילה לא על מקבלי ההחלטות.
אני ברשותך אתן רק איזושהי סקירה, כולל מה עשינו עד עכשיו ומה הדברים. אנחנו,
כן.
אנחנו פרסמנו אתמול דוח ביניים, מתוך סט שלם של ביקורות שאנחנו מבצעים על הקורונה. כמובן ראינו לנכון לפרסם את הדוח ביניים הזה, מכיוון שהבנו שאנחנו בחלק מהנושאים שאנחנו בשלים עם ממצאים ראשוניים שיכולים להשפיע על ההתנהלות מחר בבוקר, ובאותם מקומות שראינו שאנחנו בשלים, אז אותם פרסמנו, פרסמנו חלקים מתוך שמונה דוחות ביקורת, משמעותיים, מכילים בסך הכל את ההיבטים בהסתכלות רחבה מאוד, גם קבלת ההחלטות בנושא הזה, וגם על ההתנהלות, ובעיקר הדוחות האלה במהותם, הם דוחות שהם בראי הציבור, דברים שבעצם קשורים באופן ישיר לציבור. אני אתן בסקירה קצרה, בדקנו גם את הנושא של התנהלות ברשות המיסים, עם דגש על הנושא של כל סוגיית המענקים החד פעמים שניתנו לציבור, והזמינות של הרשות עצמה, באמת הציבור. בחנו את כל נושא היכולות הטכנולוגיות שמפעיל השבק, כחלק ממערך החקירות האפידמיולוגיות, שגם פה תרצה שאני אפרט בהמשך לגבי אחת אחת מהביקורות, והרבה עוד ביקורות שקשורות לתחום הרפואה, כמו מערך הבדיקות, כמו נושא החקירות האפידמיולוגיות. עסקנו גם בכל נושא האזרחים הוותיקים, רפואה בקהילה, נושא למידה מרחוק ו... טיפול לממשלה במובטלים.
אז בואו נתחיל באמת בלמידה מרחוק, כי גם אנחנו ממש בערב פתיחת שנת הלימודים החלקית, וגם מקבלים כל הזמן את המידע על כך שהתלמידים בכיתות הגבוהות עדיין לא חוזרים ללימודים והצטרכו להמשיך ללמוד מרחוק, וזה נושא שנוגע לכל מאזין ששומע אותנו.
כן, אכן כן, נושא שבהחלט עלה על הפרק בצורה מאוד מאוד משמעותית בשל המצאות רוב התלמידים בבתיהם, והנושא הזה עלה כצורך מאוד מובהק. אז בנושא הזה בסך הכל צפנו בביקורת מספר סוגיות מרכזיות. האחד זה קודם כל ההבנה של תמונת המצב המלאה, מה קיים, מה לא קיים, למי יש, למי אין, כל נושא התשתיות, כל נושא האמצעים עצמם. ואחד מהדברים שאנחנו חושבים שבהחלט המלצנו בהם, זה בהחלט להשלים את תמונת המצב בבתי הספר, כדי שיהיה מאוד ברור למי יש, למי אין, ומה הצרכים בכל אחד ואחת מהאוכלוסיות. הסוגיה הנוספת שאלינו אליה, ש-135 אלף תלמידים, חוץ מאשר החברה החרדית שאני אגע בה בהמשך, נמצאים ללא מחשבים, וכך גם אם יש את הרצון ללמד מרחוק ולהעלות את המורים, אז בהיעדר אמצעים, אז קיים פער מאוד מאוד משמעותי לקיים את הדבר הזה. באשר לחברה החרדית, אז הנתון לפחות שאנחנו העלינו אותו בביקורת, שמחשבים ל-42% מקרב האוכלוסייה החרדית יש נמצאים ללא מחשב, ו-72% ללא תשתית של אינטרנט, כך שגם אם יש רצון באמת להגביר, צריך לחשוב על האוכלוסיות האלה. הסתכלנו גם על החברה הערבית, שמתוכה 26% ללא מחשב ו-38% ללא תשתית אינטרנט, והמשמעות המרכזית שחייבים לחשוב על הדבר הזה כמכלול אחד, כי לדבר על הדבר הזה כשיטה...
ובוא ניגש באמת למגזר החרדי, כי שם הצרכים אחרים ושונים, והשאלה בנושא, האם שמעתם במהלך עבודת הביקורת שעשיתם, אנשי חינוך חרדים, מנהלי בתי ספר חרדים, שיספרו לכם מה הצרכים, כלומר, מה המדינה הייתה אמורה לעשות?
אז אני אומר שוב, אנחנו באמת עשינו פה איזשהו מאמץ מאוד 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 גדול באמצע הביקורת, להציג את הממצאים הראשונים. עכשיו הצוות עוד אמור להשלים בחודשים הקרובים. אני מאמין שככל שאנחנו נתקדם בציר הזמן, הצוות ירחיב את הביקורת, ואני מאמין שהוא גם יגיע לאותם דברים שאתה מציג, אבל הכוונה שלנו בהחלט להקיף בנושא הזה, בסוגיה הזאת של המידה מרחוק, את כל האוכלוסיות, כדי לראות שבאמת אם רוצים לממש את התפיסה, חייבים לחשוב על כלל המבדים בחברה הישראלית ועל כלל האוכלוסיות. ובהחלט הדבר הזה מתבקש ונחוץ וחיוני, ואנחנו בהחלט רואים בו ערך מאוד מאוד חשוב, לראות איך מתאימים את הרצון לפתח את הטכניקה הזאת ושתיתן מענה בהחלט לכלל האוכלוסיות. אני מאמין שכמו שאר הדוחות, אנחנו מתעצדים בשנה הבאה, שנת 2021, לסיים את הביקורות ולהגיש את כל הדוחות הסופיים. אני אציין את מה ששאלת אותי בפתח בשאלה הראשונה שלך, ישנם ביקורות נוספות שכן עוסקות גם בכל נושא ניהול משבר הקורונה, בהיבט של קבלת ההחלטות, בהיבט של המדיניות, בהיבט של תקציבים, כל הדברים האלה כמובן אנחנו בודקים אותם, בוחנים אותם, ואני מאמין שהם...
וזו לראשונה ביקורת שאנחנו נשמע, ביקורת בלתי תלויה, לא פוליטית, לא מפוזיציה של בעד או נגד, אלא באמת ביקורת בלתי תלויה מקצועית. יש פה קרב גדול שמתנהל, האם הוא מנוהל נכון, האם סדר קבלת ההחלטות מתקבלת בדרגים הנכונים, ועוד שאלות משמעותיות כאלה שרק המשרד שלכם יוכל להציף.
כן, אנחנו בסך הכל, אני חושב שזה מה שאתה מציין פה, זה אחד מהעקרונות המאוד מאוד מהותיים ומשמעותיים. אנחנו באים ממקום נקי לכל ביקורת, ללא איזושהי עמדה, ומה שחשוב מבחינתנו זה לבחון כל נושא, לראות בסופו של דבר, אנחנו כמובן לא נכנסים לנעליים של מקבלי החלטות, בהיבט של לבדוק את טיב ההחלטות, אבל מצד שני אנחנו מסתכלים על התנהלות, והאם התהליכים נעשו כפי שהיה נדרש וכפי שהיה צריך, מתוך כוונה לקדם ולשפר.
ולסיום אני אשאל אותך, אתה מנכ״ל משרד מבקר המדינה, ואתה גם יודע לתת לנו את הלוז, הרי הקורונה זה דבר כל כך דינמי, מה שנכון היום כבר משתנה מחר, המספרים, הנתונים, הלמידה מרחוק, הכל משתנה מיום ליום, ואולי במקרה הזה, מבקר המדינה צריך לשנות מהסטנדרטים שהוא עובד בדרך כלל בביקורת מאומצת, מעמיקה, שלוקחת כמה חודשים, ולעבוד יותר מהר או עם יותר צוות כדי ככה לתפוס את הדילי הזה.
אז ראשית, הנה, מה שהצגנו, המוצר שהצגנו אתמול, זה מוצר שעושים אותו בפעם הראשונה, לבוא בתקופה לאחר מספר חודשים, ולהביא את הממצאים עד כאן.
אז זהו, אני שואל, אני אומר, בתקופת הקורונה מספר חודשים זה נצח.
אז זה לא, תראה, בסופו של דבר אנחנו ביקורת המדינה. המטרה שלנו זה לא ללקט מידעים במשורה מכאן ומכאן וכדי לצאת עם כותרות. הכוונה שלנו שאנחנו לוקחים נושא, אנחנו חייבים לבדוק אותו לעומק, אנחנו חייבים לבסס את הנתונים, אנחנו חייבים לבדוק את כל הגופים, אנחנו חייבים לאמת איתם את הממצאים, אנחנו חייבים להתבסס על כמות נתונים אדירה וגדולה. אחרת, אם הביקורת שלנו תתפס כביקורת שהיא לא מדויקת ולא מאמנה, אנחנו גורמים נזק. ולכן אני חושב שאנחנו משתדלים בעת הזאת, באמת למצוא ולפעול במתכונת הראויה. אני רוצה גם לציין את המגבלות, צריך להבין. כמו שאתה אומר, המציאות הדינמית דינמית ומשתנה מאוד. המגבלות אפילו עלינו חלים, כמות העובדים שאפשר להסיק מהמשרד. הנגישות שלנו למבוקרים, הזמינות של המבוקרים לביקורות, הקשיים הם כל כך...
הבירוקרטיה הישראלית שמבקר המדינה מדבר עליה כל חציון ולא קורה איתה כלום, כן.
אנחנו, תשמע, אנחנו בסך הכל, בכל אחת ואחת מביקורות, בהחלט אנחנו עושים הכל בעיקר כדי גם לצמצם את הבירוקרטיה, כן כדי לשפר את הציבור, לשפר את השקיפות, ובאמת שבסופו של דבר המינהל הציבורי שלנו יהיה טוב יותר, אוקיי. ובעיקר אני חושב בתקופה הזאת.
מנכ״ל משרד מבקר המדינה, ישי ועקנין, תודה לך על השיחה כאן.
תודה לכם,
שיהיה
ערב טוב.
ערב טוב, תודה, בהצלחה, אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
מקיימים את צוואתך מרן, לוקחים עוד היום חלק בהצלת ישיבת חזון עובדיה, מוסרים שמות לתפילה ורואים ישועות גדולות בעזרת השם. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? בימים אלו במיוחד, מרכזי יד מכוונת ישמחו לסייע לכם בייעוץ ובהכנה לוועדה הרפואית, בשיחת טלפון או בשיחת וידאו עם רופא מומחה, והכל חינם, בלי לצאת מהבית. בואו לממש את זכותכם לייעוץ ביד מכוונת והזמינו תור. כוכבית 2496.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 קטמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
איך מקנים לילד שקט ומאוסס ביטחון עצמי? כיצד מנחילים לילדים שלנו חוש צדק? איך מתמודדים עם מריבות בין אחים? הורים יקרים, התקופה הזו היא ללא ספק התקופה המאתגרת שידענו מזה שנים. בסדנת הזום שאני הולך להגיש לכם, תקבלו כלים טובים שידריכו אתכם וישארו אתכם גם לאחר שהקורונה תיעלם מחיינו.
רשמו עכשיו לסדנה בת 4 מפגשי זום מעשירים ומרתקים מאת הסופר והיועץ החינוכי חיים ולדר, ועכשיו במבצע רק 200 שקלים במקום 250. מהרו להירשם, תינתן אפשרות להצטרף למפגשים בודדים במחיר מופחת. הרשמה בטלפון 052-825-0072 או ייכנסו לאתר חיים ולדר והרשמו.
לטיסה לחול צריך להמתין, למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו התנחת ממה שקורה כאן אצלנו, גם ענייני הקורונה, גם הפוליטיקה, כי בארצות הברית כל הדבר הזה מתערבב ביחד לקראת הבחירות לנשיאות. ג'ייקוב קורנבלור, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה עיתונאי יהודי, חרדי, מברוקלין, ואתה מעורב בכל מה שקורה גם בקול היהודי וגם בבחירות, מתעסק עם זה ביום יום. אנחנו רואים בסקרים שביידן יציב מאוד, אפילו עם יתרון על פני טראמפ, אבל הכל עדיין פתוח, נכון?
כן, כי עדיין זה נשיא מכהן, וגם בגלל שבארבע שנים לפני זה גם הילרי הובילה כל הזמן, זה לא היה יציב כל כך כמו של ביידן, אבל עדיין אז כולם אמרו שטראמפ יפסיד בגדול, והוא נצח, הוא נשיא עכשיו. נשיא מכהן זה דבר שאי אפשר להפריד, שאי אפשר...
אי אפשר להתמודד איתו, אוקיי. כן, זה יתרון שבא כן. יחד עם התפקיד.
זה עדיין יתרון, כן, זה עדיין יתרון בפני האמריקאים, הם רואים אותו עולה כל יום. על המטוס הנשיא.
תגיד, ג'ייקוב, כמה נשיאים במאה השנים האחרונות לא נבחרו לכהונה שנייה?
אני לא יודע כל כך היסטוריה, כי אני לא פה כל כך הרבה שנים, אבל הנשיא היחיד שהפסיד בשלוש עשורים האחרונות היה הנשיא בוש הראשון.
האבא.
מאז כולם ניצחו עוד פעם, ואני אגיד את זה, כי עדיין עכשיו אנחנו רואים הובלה של ביידן, אבל זה לא בטוח שזה הובלה, בגלל שיש הרבה תומכים, בגלל הקורונה, ובגלל שיש מוכזבים, ויש אנשים שמוכזבים מהתקשורת ומהסקרים, שהם לא אומרים את דעתם בגלוי. ולכן יכול להיות שבמדיניות...
יכול להיות שיש הפתעה, אתה אומר, מאחורי הקלעים.
זה יכול להיות הפתעה רק אם כל המדינות המתנדדות שעכשיו ביידן מוביל, טראמפ ינצח בסופו של דבר. כי זה לא רק פלורידה, זה לא רק פנסילבניה, זה נכלל גם מדינות כמו אריזונה שתמיד הצביעו לרפובליקנים, זה גם מדינה כמו ג'ורג'יה, גם מדינה כמו טקסס, הסקרים מראים ש... שיש התנדדות, יש יתרון קצת, יתרון של אחוז לביידן על טראמפ. אז טראמפ צריך לנצח בכל המדינות המתנדדות ולהפתיע את כולם. זה עדיין יכול להתרחש, אבל כרגע, אם לשפוט על פי הסקרים, ביידן ינצח, ואם לשפוט על מה שקרה בארבע השנים האחרונות, יכול מאוד להיות שעדיין טראמפ ינצח.
אוקיי. ג'ייקוב, אני שומע שאתה מתומכי ביידן, כי כל חרדי אמריקאי שאני מדבר איתו הוא חזק עם טראמפ, ואתה בצד השני.
לא, אני לא בצד של אף אחד. אוקיי. אני רק אומר, אם לשפוט על פי הסקרים, ביידן ינצח. אם לשפוט על מה שקרה בשנים האחרונות, יכול מאוד להיות שטראמפ ינצח, אבל עדיין זה עדיין קשה מאוד לנצח כשהכל נגדך.
כן, בוא נדבר רק מילה אחת על הקורונה וההתנהלות של הציבור החרדי על כל גווניו, למעשה כמו בארץ, יש כאלה ששומרים, יש פחות ששומרים, יש כאלה שחושבים שחיי התורה חשובים יותר. אנחנו לא רואים עכשיו בגל השני בארצות הברית את מה שראינו בגל הראשון של הרבה מאוד הלוויות, לצערנו הרב, שהיה אז לפני פסח. עכשיו אנשים הבינו מה זה, מי שצריך לשמור על עצמו כבר שומר על עצמו, נכון?
כן, לא הייתי מגדיר את זה כגל שני, זה עדיין לא גל שני, כי לא רואים את המספרים שראינו בגל הראשון. עדיין, אפילו שהיה קצת עלייה בתחלואה, זה לא היה דרמטית, וזה לא החזיק הרבה זמן. ולכן, כן, יש אנשים מבינים שצריכים לעשות משהו, אבל עדיין, בגלל שרמת התחלואה היא בירידה, אז לא עושים משהו דרסטי כמו שעשו, מה שלא עשו בישראל דרך אגב.
הבנתי.
לא סגרו את בתי הכנסיות בישראל כמו שסגרו פה בברוקלין בחודש מרץ. כן. אז כולם, כל הרבנים אמרו, סוגרים את הבתי הכנסיות.
כן, בוודאי, אז גם פה לא בישראל הכל היה סגור, אבל היום יש כאלה קהלים שאמרו, למדנו לחיות עם הקורונה והכל בסדר. אני קורא שהיום מגיעים פקחים לישיבת שערי תורה בברוקלין, נותנים זימון לשימוע, זה כנראה גם הם מקבלו כנס, בזמן שהישיבה בכלל ריקה, אין אנשים. מה, גם שם יש את ההתנהלות הזו של אנטי התורה והישיבות?
יש אכיפה שלא הייתי מוגדר כמוצלח. כי בכל השבועות האחרונים, כשראש העיר והמושל אומר, אני אחוף את החוק, אני אסגור כל הבתי כנסיות ומוסדות שיפתחו, הם לא עשו את זה. עכשיו הם הולכים למוסדות שאפילו לא פתוחים. אז רואים פשוט שזה לא, שאין דרך לאכוף את זה. בדרך היחיד כדי להוריד את רמת התחלואה, זה לעבוד עם הציבור החרדי, להבין שאנחנו...
ולא להילחם בו.
זה יעזור.
אוקיי, ג'ייקוב קורנבלו, תודה רבה לך על הדברים, שם אצלך בארצות הברית שעת צהריים, אז שיהיה לכם בהצלחה שם, תודה רבה.
ערב.
ערב טוב. אנחנו כאן חותמים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי, נשוב אחרי החדשות.
עם אבי ממרן. מיד נשוב.